ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כל מאוד קשה לעבור מעולם הניגון שסמוך להיכל התשובה נדמה לי ופותח לבבות והכל לשיעור שנית. אני מודה למארגנים שנתנו לי את הזכות פה לדבר בתוך המסגרת הזאת של ההזכרה לרב הדרי, שאני באמת מרגיש את עצמי בתור אחד, אני יודע מה, מצעירי הצעירים. ואני רק אספר סיפור קטן אחד, לפחות איך בעיניי נחקקה דמותו של הרב הדרי, פשוט מהרגע הראשון. אני עשיתי 3 שנים צבא, ואחרי זה עוד שנה קבע, אחרי מלחמת יום כיפור, וכשהשתחררתי, הגעתי למסקנה שאני צריך למלא את הבטריות. היום, בכל מקום שאתה מסתובב, יש לך מניין אחד, ושני, ושלישי, ומכל הנוסחים, ומה שאתה רוצה. ואז למעשה הייתי לבד. התחלתי בתור גרעין נחל, אז היו כל החבר, ואחרי זה יצאתי לאחוזים, אז היו עוד, ואז אתה לבד. דתי אחד בודד, ואתה עובר מיחידה ליחידה, ואחרי שנתיים, 3, 4, אתה מרגיש שאתה צריך למלא את המצברים. הלך לי ישיבה אחת, ואני לא אגיד איזו היא, ושלחו אותי לרם הזה, ואחרי יומיים תפגוש את הרם ההוא, ואחרי עוד יומיים תלך חזרה לרם ההוא, ואחרי זה תחזור לאותו רם ראשון. אני גרתי בתל אביב, הישיבה בירושלים, כל פעם כזה זה אומר שאתה חוזר לתל אביב, מחכה יומיים, חוזר חזרה בשביל הפינג פונג הזה. ובשלב מסוים, בתור בחור צעיר, נמאס לך הסיפור, אתה עולה על קו מספר 1, נוסע לעיר העתיקה, בדרך אני פוגש יהודי בשם יוסי רוט, שאני מכיר אותו עוד מתל אביב, ונכנס איתו לעיר העתיקה, ואחרי זה פוגש את בני לנדו, שאני מכיר אותו עוד מתל אביב. מה הבעיה? אתה רוצה מאותו רב? בואו נדבר עם הרב הדרי. אז הם דופקים בדלת של הכיתון, שהוזכר כבר בהקשרים אחרים, בחדרון הקטן הזה. שלום, מה השם? בסדר, אתה רוצה ללמוד תורה? שאתה ללמוד תורה. לוקח אותי ביד או לא ביד או ככה בזה, מחבר אותי למישהו. אחרי שעתיים, אני חושב ככה, איזושהי הפסקת צהריים או משהו כזה, הוא קורא לי והוא אומר לי, עכשיו צהריים אתה הולך לפה, אחרי זה אתה פוגש את הבחור הזה, הוא כבר יודע, הוא לוקח אותך למושב זקנים, זה היה ארוניר, שם, ואחרי זה שם, וזהו, ונדבר אחר כך. עברו 2, 3, החליפתי כמה מילים, ידע עליי הכל. הכל הכל. ולמי שלא יודע, הכל הכל ועוד קצת. באמת. עכשיו אני הגעתי מבחוץ, לא הייתי מחויב לא לעזר ולא לכלום ולא לשום דבר. ארגנו לנו איזה שיעור ליוצא צבא, ואחרי זה התברקת, היינו 4-5, כל אחד נכנס לשכבת הגיל שלו פחות או יותר, ואני התחברתי עם החבר'ה שלי, ואני מודה לאל ש... לא יודע, באינסטינקט של רגע לא המשכתי עם הפינג פונג ההוא שם, אלא באתי הנה. 8 שנים רצופות, זאת אומרת, 2 למדתי בישיבה מלא, ואחרי זה עוד 6 שנים, כל יום כיפור, ובעיקר כל יום חמישי. התחתנתי ונולד ילד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כשהיו לי 4 ילדים, אז חותני על אבא שלום אמר, אולי. טוב, אז מאז כבר נשארתי ביום כיפור בבית, אבל לזכותה של אשתי שנתנה לי ככה, ונשארתי מחובר לרב אדרי באמת מעל ומעבר, כולל בזמן האחרון, כולל סוכות האחרון. אני התחמתי על מה אני מדבר, היו לי כמה אפשרויות, החלטתי שאני נותן שיעור שעכשיו הוא ככה יתקצר קצת ויעסוק בירובעם בן נבט. למה אני מדבר על ירובעם בן נבט? קודם כל, היא דמות מאוד מעניינת. יש לי איזשהו חלום שכשיבוא יומי ואני אעלה למעלה, אז יבואו לקדם את פניי מבני המשפחה. אני מניח שגם הרב הדרי. ועוד יעלו. אבל הייתי מאוד רוצה, אני מניח שבין החבורה הזאת שיפגשו אותי שם, יהיה גם ירובעם בן נבט, כי כתבתי עליו כמה מאמרים. כמה מאמרים שמציגים אותו בעין חיובית קודם כל. תכף אני אכנס לעניין הזה החיובי. הדבר השני, הסיבה השנייה שהחלטתי לדבר על הנושא הזה ולא על דברים אחרים, אני הולך לדבר על דברים שכתבתי כבר בכרכים של כותלנו. זאת אומרת, מישהו שיברח לו חוט המחשבה או ירצה לראות איפה הדברים האלה כתובים ואיפה הם ישנם, אז הם ישנם בכותלנו. ואני מניח שיותר ממה שאני אגיד לפניכם היום כבר כתוב שם. חלק מהדברים עברו איזושהי התפתחות, ואני רוצה לקוות שהדברים ישמעו. עוד הערה קטנה אחת של הקדמה. ההתחלה של כל הנושא הזה היה בשיחות שלי עם סבא שלי, רב יהודה ארליך, בעיקר בסעודות שבת, כאשר בסעודות שבת מה שמונח על השולחן זה השם משמואל. אנחנו באנו מבית סוחוטו, ואנחנו גם קרובי משפחה, השם משמואל היה על השולחן כל הזמן. האמת היא שאני הגעתי הנה, אז הרגשתי מאוד בבית, כי הרב אדרי כל הזמן היה מביא את השם שמואל ככה, לא ספרתי, יותר מהשפת אמת או פחות מהשפת אמת, אבל באמת ככה בגדול. ועוד נקודה אחת, כשחזרתי באחת הפעמים הראשונות מהישיבה, וככה סבא שואל אותי, נו, מה, מו? אז אני אומר לו, ככה וככה וככה, והרב אדרי דיבר על רב צודק. אומר סבא, רב צודיקל. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אני הגעתי פה, אני מניח כמו רבים וטובים, מי שמע על רבי צדוק הכהן מלובלין? מי שמע עליו? מי ידע? ומי שכבר פתח את הספר לא מצא את ידיו ואת רגליו, איפה שמים פסיק ואיפה שמים נקודה, ומה הרעיון בכלל של כל הכיוון. זה באמת אחת הגדולות של הרב אדרי. ולסבא זה הזכיר איזה משהו מעבר הרחוק שם, ככה, לא, זה לא היה הציר המרכזי, אבל דיברו על זה, והוא נתן לי להבין ש באמת כך היה, דיברו עליו בבית, אמרו, הזכירו תורות שלו ודברים מהסוג הזה, איפין כמובן לא בסדר גודל שהיה פה. יותר מאוחר העליתי את הדברים האלה פחות או יותר בפניו של הרב אדרי, הוא הסכים עם הרעיון, עם הקו המרכזי, פה ושם הערות, תיקונים, כדרכו בקודל. הנקודה המרכזית היא שהקבלה עשתה מזה חגיגה גדולה, ספר יצירה ודאי, אבל החסידות הלכה עם זה קדימה, זה שלושת המישורים שאנחנו קיימים בהם פה. מה שנקרא עולם, שנה, נפש. זאת אומרת, יש לנו את המקום שכולנו מוגבלים בו, זה נקרא עולם, יש לנו את הזמן שכולנו מגבלים בו, זה שנה, ואנחנו בני אדם שמתעסקים אלו עם אלו, זה מה שנקרא נפש. וכולנו מכירים את השיא, הרב אדרי חזר על זה הרבה פעמים, השיא הוא שהאדם המקודש ביותר, והוא הכהן הגדול, הגויים, עם ישראל, כהנים, הכהן הגדול, נכנס למקום הקדוש ביותר, עשר קדושות הם וכו' וכו', קודש קודשים, בזמן המקודש ביותר ביום כיפור. איך? כן. אבל הנקודה המרכזית היא עולם שנה נפש. אנחנו יכולים במחשבותינו לפרוח ולהגיע לכל מיני מקומות, אבל אנחנו מוגבלים בתור יצורי אנוש בעולם הזה. אנחנו מוגבלים בשלושת הממדים האלה, שניים ועוד אחד אם תרצו, והם באים לידי ביטוי. אתה לא יכול להתעלם מהם גם אם אתה לא מגדיר אותם בצורה מאוד ברורה. אני חוזר עוד שנייה אחורה כדי להיכנס לעניין הזה של ירובעם בן נבט. מכיוון שכתבתי עליו כמה מאמרים בכיוון החיובי, אז אני מקווה שגם הוא יהיה בחבורה ההיא שאני אפגוש שם, ואני אשמח לשבת ללמוד איתו אולי יום. אחד, ירובעם בן נבט הוא דמות מאוד מעניינת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. אין לך שני שבטים, יש לך עשרה, אחרי רבים, רוב עם ישראל איתך, רוב ארץ ישראל איתך. ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. אחד, שניים, ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד עבדי. אנחנו כולנו ממלמלים בדוד, בדוד, משיח, בן דוד וכולי. אומר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, ובניתי לך בית נאמן, אני אבנה לך. כאשר בניתי לדוד עבדי, ועם ההבטחה הזאת, שאחיה השלוני אומר לו בשם הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל עשרה שבטים, הוא לא מקבל את ירושלים, והוא לא מקבל את שני שבטים. איך מתחילים מפה? אז זה נושא אחד שהייתי שמח לדבר איתו, שגם הנושא השני הוא באותו כיוון, זאת אומרת, איך מנהלים ממלכה שמתחילה מאפס? איך מנהלים ממלכה שהייתה גדולה עם שלום מכל הכיוונים, שלמה המלך וכל הארצות והכל, ופתאום קרע פנימי כזה, והקרע, הקדוש ברוך הוא קורא את הממלכה. אז זה צד אחד בצד הטכני, והצד השני הוא הצד הרעיוני. ובנקודה של הצד הרעיוני אני רוצה ברשותכם לעבור כאן על הקטע הזה שאנחנו מדברים עליו במלכים ב' פרק י"ב, מלכים א', סליחה, פרק י"ב, מפסוק כ"ו. יש לכם את זה, למי שאין אז יש לי פה, אתם קיבלתם? הפסוק אומר כך, הפסוקים מפסוק כ"ה כפי שאמרנו, ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם ויבן את פנואל. ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב בממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבה מלך יהודה, והרגוני, ושבו אל רחבה מלך יהודה. ויבעץ המלך, ויעס שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויעשם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן, ויהי הדבר הזה לחטאת, והלכו העם לפני האחד עד דן. ויעש את בית במות, ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי, ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, בחמישה עשר יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויעל על המזבח. כן עשה בבית אל, לזבח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל, בחמישה עשר יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדע מליבו, ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר. הפסוק הראשון, ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם ויבן את פנואל. קודם כל שכם קיימת כבר. ויבן פה ברור שהוא לא בונה עיר חדשה על הר תרשים קרח, אלא העיר קיימת, היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. ואיבן אצלכם, הכוונה היא שהוא לוקח עיר, והוא הופך את העיר הזאת למשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רציני, אם נרצה, הופך אותה לעיר בירה. לעיר חשובה, לעיר מרכזית. פתח סוגריים, רבותיי. הבירה הארצית הגשמית של ארץ ישראל היא שכם. בשבח הרסניה, ירושלים. בירושלים אין מים. אין מים. יש מעיין אחד, וגם הוא גח ומפסיק. גח ומפסיק, ולכן קוראים לו גיחון. בשכם לא חסרים מים. לא חסרים מים. ירושלים לא נמצאת על הכביש הראשי. פילגש וגבעה, לכאן אסורה. קילומטר, שניים, אולי אפילו שלושה, כדי להגיע מהדרך הראשית. מורשת בגין, לדעתי שם זה גורן נכון, פרץ עוזה, אבל כרגע זה לא משנה, מה שנקרא בית מורשת בגין פלוס מינוס, הגבעה שליד זה גבעת התנך, כי אוטוטו הולכים לבנות שם את בית התנך. אנחנו שומעים את זה לפחות 50 שנה. ומשם בשביל להגיע לעיר יבוס, לירושלים, צריך לרדת, וכשחם אז חם, ואין מים, ואז אתה מגיע לעיר הקטנה הזאת, עיר יבוס. שכם היא על הדרך הראשית מבאר שבע עד עמק ישראל, ועל הדרך שהולכת מגשר אדם, גשר דמיה, לאיזה נמל שאתם רוצים, נמל יפו, נמל דור, יותר מאוחר נמל קסריה, על הדרך הראשית. שלוש, בירושלים, עוד לא יצאת מירושלים, רק עלית להר הזיתים, אתה נמצא בתוך המדבר. בשכם בשביל לראות מדבר צריך ללכת 10 קילומטר עד לחלק המזרחי של הבקעה, בית דז'ן, בית דז'ן. אתה עולה שם למעלה, אתה רואה קצת מדבר, ומיד אחרי זה את כל מרכז בקעת הירדן ואת כל הצד השני. אין מדבר. אז העיר המרכזית היא שכם. ואני מבין למה ירובעם בוחר בה. ירושלים יאמר לשבחה, שלמרות שיש לה את כל החסרונות האלה בצד הגשמי, אז עם כל מסורת הקדושה ועם כל מה שנכנס בירושלים לאורך כל השנים, וכמובן הצטרפו אלינו גם אחרי זה עוד כל מיני דתות אחרות שלפחות מאמינות באל אחד וכל הווריאציות, ירושלים, איך אומרים, עקפה את שכם בהליכה. נקודה נוספת שצריך לזכור, 6 ערי מקלט, אחת מהם היא שכם. בואו ננסה להיכנס לראש של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט מורד במלכות, בורח למצרים, הוא חוזר הנה רק אחרי ששלמה מת. אז אני לא יודע אם כן או לא, וגם לא בדקתי את העניין ההלכתית עד הסוף. ייתכן מאוד שבתת מודע הוא מגיע קודם כל לאיזה עיר מקלט, ונראה איך הדברים התפתחו הלאה. אז הוא מגיע לשכם, ויבן את שכם, ויצא משם ויבן את פנואל, ואז הוא בונה עיר אחרת. שאלה גדולה, כמה זמן בין השלב הזה לשלב הזה? אנחנו לא יודעים, כנראה 5 שנים, שישק מלך מצרים עולה כנראה בשלב הזה, יש לנו את העדויות על שישק שהוא עולה גם מתוך התנך, יש לנו עדויות ששישק עולה גם מתוך הכתובת של שישק במצרים. מאמר גדול מאוד של פרופסור יהודה אליצור, התנך אומר מה שישק לא עשה, הוא לא כבש את ירושלים, וכל הכתובת שלו שם אומרת מה שישק עשה. ועל ידי כך הוא פותר את כל הבעיות של סתירה ולא נזכר ולא מסתדר. כל אחד מהמקורות האלה נקרא לזה כך. יש מטרה אחרת. המטרה של התנך זה לבוא ולהראות מה שישק מלך מצרים לא עשה. וזה מה שהתנך כותב. הוא לא כותב היסטוריה. הוא משתמש בהיסטוריה לצרכה. כתובת שישק, כתובת שישק מספרת היסטוריה. ובעיקר מספרת רק את הצד היפה מבחינתו. מה הוא כן עשה. ואז הוא בונה את פנואל, יותר מאוחר, עדיין תחת שליטתו, תחת ימיו, תחת שלטונו של ירובעם בן נבט, הוא חוזר חזרה, עיר הבירה תרצה, מצפון לשכם, מצפון מזרח לשכם, ורק הרבה שנים מאוחר יותר יבוא עמרי, שזה בכלל שושלת אחרת, שבאמצע הייתה עוד שושלת, והוא בונה עיר חדשה כעיר בירה. נושא מעניין בפני עצמו, האם היא חדשה לגמרי, הוא שהוא גם לוקח עיר ובונה אותה, יש הבדל בין הפסוקים לבין התרגום, ואז עיר הבירה הופכת להיות שומרון, ועל שמה כל הממלכה נקראת ממלכת שומרון עד היום, בכל השפות, אם תרצו. הסיפור שלפנינו, השאלה הגדולה היא באיזה שלב הוא, האם הוא בשלב שעיר הבירה היא בשכם, והכתוב רק מזכיר לנו את ההמשך, או שהכתוב אומר, הייתה שכם, הסיפור עכשיו הוא בפנואל, כשהוא בפנואל. לענייננו, לעומק הרעיון, זה פחות חשוב. אני עובר לפסוק הבא. ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב להם לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני, ושבו אל רחבעם מלך יהודה. אנחנו לא שמים לב, אבל אם אנחנו קוראים את זה לעומק, התמונה שמתקבלת היא כזאת. אתה ישוב העם הזה אל רחבעם מלך יהודה, זאת אומרת, ירושלים היא עיר בירה אזרחית, חילונית, מנהלתית של רחבעם. זה עיר הבירה שלו. אני בתור המלך של הממלכה החדשה, חושש שהעם ילך לעיר הבירה שלו. אבל ההמשך של אותו פסוק, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, זה אומר שירושלים היא לא רק בירה חילונית וכו', אלא גם המרכז הדתי. זאת אומרת, יש לנו כאן עיר שהיא גם וגם, שהיא עיר מנהלתית, אזרחית, מנהלים בה את כל העניינים של הממלכה, אם תרצו, של הממלכה המתחדשת. הייתה ממלכה גדולה מאוד בימי דוד, הייתה ממלכה גדולה מאוד בימי שלמה. ירושלים הייתה עיר הבירה, פתאום ירושלים הזאת היא בירה של שני שבטים. זה מצד אחד, ומצד שני בית השם בירושלים. בית השם בירושלים, מקריבים זבחים בבית השם בירושלים, אם יעלה העם הזה לשם, יש לירובעם חשש שלב העם ילך חזרה או ילך לבן הממשיך רחבעם. חברים, נקודה קטנה, אני יודע שזה קשה, כי היום כשאנחנו אומרים ירושלים יושב לנו בראש מסע של 3,000 שנה. מהי ירושלים בשבילך? דוד המלך, מוטה גור ואני. בסדר? בתמצית. בדרך היו עוד כמה דברים אחרים. עקדת יצחק, לא כתוב ירושלים. אבן השתייה, לא כתוב ירושלים. בסדר. אז מי דוד המלך? שהוא מכריז, הופך את ירושלים לעיר בירה, זה מה שאנחנו אומרים ירושלים. פתח סוגריים. אני חושב שאני שמעתי את זה מאבשלום קור, אבשלום קור חושב שהוא שמע את זה ממני, אבל היה הכל יוצא מבין שניהם, ככה, לאבדי. כשאנגלי מתחתן עם אנגליה הוא לא מזכיר את לונדון, כשרוסי מתחתן עם רוסיה הוא לא מזכיר את מוסקבה, כשיהודי מתחתן עם יהודיה, בכל השנים, בכל הגלויות, הוא מזכיר את ירושלים. אני לא בוכה בכל חתונה, אבל זה רגע מדהים. לא משנה איפה אתה נמצא, ואיזה עדה, ואיזה מנגינה שרים, ומה אוכלים, וזה מזכירים את ירושלים. אל תשאלו אותי על קושטה. כי בכתורה מזכירים גם את קושטה, זה לא הכוונה לטורקיה. אבל, ועכשיו העניין הקשה, בואו ניכנס לראש של ירובעם, בואו ניכנס לראש של התקופה ההיא. שלמה המלך מת אתמול, שלשום. אומרת הגמרא במקום אחד, מקום אחר, במוצאי שמיטה, במוצאי שביעית, מלך ירובעם על ישראל. הווה אומר, שלמה המלך נפטר באלול, 10 ימים, אחריו דרי אומר, פורצת השמיטה אל תוך השנה שאחריה. תקיעת שופר ביום כיפור, שחרור עבדים, הקהל של שמיטה וסוכות, מחלוקת בסוף סוכות. זאת אומרת, השמיטה רצה קדימה. שלמה המלך הלך לעולמו אז, ובמוצאי שביעית מלך ירובעם על ישראל. עכשיו, חתום על הכתובה של אשתי. הזכרתי לכם קודם את הרב בני לנדור, בבקשה. רק לטובה. בואו ניכנס לראש של ירובעם בן נבט ושל כל האנשים מסביב. חברים, כמה זמן ירושלים עיר בירה? כמה? שלמה המלך מלך 40 שנה, דוד מלך 33 בירושלים, זה אומר שירושלים עיר בירה כמה שנים? 70 שנה. סבא, אני ירובעם, בסדר? אני בן דוד של, אוקיי? אני מישהו מהאותה תקופה. סבא סיפר לי שירושלים זה המצאה חדשה. כשהוא היה ילד, ירושלים לא הייתה עיר בירה. בית המקדש בירושלים, מסורות, קדושה, אבן השתייה, עקדת יצחק, הארון שדוד מביא. בית המקדש בירושלים, ממתי הוא עומד? בימי דוד? הוא לא עומד, למרות שמחתי במנגינה כזאת או במנגינה אחרת או בלי מנגינה. דוד המלך רוצה לבנות את זה, נתן הנביא אומר לו, תלך ותבנה ויהיה השם ממך, ובאותו לילה הקדוש ברוך הוא עוצר את המהלך. כמה זמן בית המקדש עומד? כל 40 שנה של שלמה המלך? לא. הוא מתחיל לבנות את בית המקדש בשנה הרביעית ומסיים בשנה ה-11, ויתכן והוא חונך את המקדש בפסח או בראש חודש ניסן של השנה ה-12. זאת אומרת, כמה שנים בית המקדש עומד? יום כיפור, סוכות, של איזה שנה? של איזה שנה? בסדר. על מתי אנחנו מדברים? על השנה ה-11, השנה ה-12? בסדר, סוכות, יום כיפור. לך אכול בשמחה לחמך, אבן עזרא מבריק שם. קיצורו של דבר, כמה שנים בית המקדש קיים? בית המקדש הזה בירושלים, שאנחנו בימי ירובעם מכירים. כמה? אבא סיפר לי, היום לפי כבר אנחנו זוכרים, שבית המקדש עוד לא היה. אמרו, סיפרו וכו', אבל זה חדש. ויבעץ המלך. ויבעץ המלך. שתי מילים לדעתי אדירות. קודם כל, זה לא ירובעם קם איזה משנת אחר הצהריים ומחליט שהוא עושה ככה וככה וככה. שניים, הוא לא בא ואומר, אתם הזקנים וזה, לא רוצה לשמוע אתכם, אני רוצה לשמוע רק את הצעירים, 3 דקות, סוגרים עניין. ויבעץ המלך. אני רוצה לשתי המילים האלה לתת את מלוא הקרדיט. עוד דיון ועוד דיון. ומה המשמעות, ומי יצוץ אחר כך, ואיפה הבגץ יגיע, ומה יגידו, ואיך זה ייראה, ועוד דיון ועוד דיון. מה הבעיה, ואיך אני ירובעם, וכל חבר עוזריי וכו', אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת התנ"ך, הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל לפי המלך. זאת אומרת, יש מסביב עוד כל מיני, אבל יש מנהיג לבירה פה למטה, והוא המלך. המלך טוב, עם ישראל בסדר. המלך לא טוב, עם ישראל לא בסדר. חז"ל יכולים לעשות את את המדרשים, איך ש... איך אני ירובעם מצליח לקיים את התורה, כי זה הבסיס, ללכת עם ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בפי אחיה השילוני, ולהנהיג את העם הזה, כאשר אין לי ביד לא את ירושלים כעיר בירה, לא את בית המקדש, ולא את הכלים ההם שבתוך המקדש. לכאורה אין לי כלום, אבל מצד שני יש לי 10 שבטים, יש לי בצבא, קוראים לזה סיכום רעיון. זאת אומרת, הבטחה בזה, איך אני מגלגל את העניין קדימה. אני חושב שירובעם בן נבט, במסגרת הכותרת ויבעץ המלך, קודם כל מזהה את הבעיות שלו, ולאחר שהוא זיהה את הבעיות, הוא מציע לעצמו, לסובבים אותו וכו', פתרונות. אנחנו מגיעים את הפסוקים שהוא לא הולך עם הזקנים, הוא הולך עם הצעירים. הצעירים שגדלו איתו, הנערים שגדלו איתו, בני כמה היו? עד אז לא שמתי לב, עד השיעור ההוא בתנ"ך של הרב הדרי. בני כמה הם היו, הנערים שגדלו איתו? 40, 41. נערים. דרך אגב, בתקופה ההיא, 41 זה היו זקנים. היו בודדים שהגיעו הלאה יותר. ירובעם בן נבט מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, רואה את החבר'ה שאיתו, אלה שנשארו פה בארץ, אלה שברחו איתו למצרים, זה לא כתוב, אבל אני מניח שאולי היה לבד, הוא אוסף עוד כל מיני אנשים, 10 שבטים, בדמיוני, הוא בונה לו איזושהי סנדרין, ממשלה שבדרך, יושבים בתוכה נציגים של כל השבטים האלה, אני מניח שיש עוד זקני וכולי, משפחות קודמות. ומה שירובעם בן נבט מאתר זה 3 בעיות, ואת הפתרונות שהוא מציע לעצמו ולחבורה שם זה פתרונות ל3 הנקודות האלה. אני אומר פתרונות כי אני רוצה להיות רגוע, אבל מה שהוא מציע למעשה זה אלטרנטיבה במקום, אלטרנטיבה בזמן, ואלטרנטיבה בנפש. לא מה? נחכה עוד רבע שעה 20 דקות. איך? כן, בסדר. אני דרך אגב זה הכל ב... אני מצב טוב, אני יכול להגיד זה הכל בכתוב כבר, זה הכל במאמר. אבל תשאיר את השאלה פתורה, תשאיר את סימני השאלה, בואו נראה איך אנחנו, איך אני לפחות לומד תנ"ך ואיך אני ממשיך מזה הלאה. ויבעץ המלך. ויעש את שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הרי זה השאלה הגדולה. מה, עד עכשיו עשית אותו יפה מאוד? עגל? הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אנחנו שומעים גם במילים האלה את העגל. אז לא רק שהוא חוזר על החטא הגדול של אהרון, מה לך העם הזה כי הבאת עליו, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה, לא עגל אחד, שני עגלים, ואחד פה ואחד פה, והעם עוד הולך עד לשם. אני משאיר את השאלה רגע פתוחה ואני ממשיך הלאה. וישם את אחד בבטל ואת אחד נתן בדן, ויהיה הדבר הזה לחטאה, והלכו העם לפני האחד עד דן. ויעס את בית במות, ויעס כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי, ויעס ירובעם חג בחודש השמיני וכו'. יש ויעס אחד לפני השלושה האלה, ויבעץ המלך, ויעס שני עגלי זהב, ומה שאנחנו מגיעים הנה זה ויעס אחד, ויעס שני, ויעס שלישי. בואו ניכנס קצת לעומק. ויעס ירובעם בית במות, את בית במות. לדעתי בית במות זה מקום שבתוכו נמצאים העגלים. בית במות אחד בבית אל, בית במות אחד נמצא בדן. למה לא לשים את שני העגלים יחד במקום אחד? בשכם, בעיר הבירה, לוחסן בפנואל, בעיר הבירה, לוחסן בתרצה, בעיר הבירה. תשובה? אנחנו מציעים אלטרנטיבה. אנחנו לא מדברים, אנחנו ירובעם, אנחנו לא מדברים על עיר אחת שהיא גם העיר האזרחית, הבירה וכו' וכו', וגם העיר המקודשת. לא. יש עיר בירה שבה באים עם תפסים ועם חשבונות ומשלמים מיסים ורבים והפגנות. ויש את האזור המקודש, לא באותה עיר. יש מקדש אחד, והתנך קורא לזה מקדש, בבית אל, שיש בו בית במות ובתוכו לידו בחצר עגל, ויש אחד כזה בדן. אני לא יודע מה שמצאו בדן הוא, אבל מצביעים שם על משהו. בסדר? אחד פה ואחד פה. מה ההבדל בין התפיסה הזאת לבין התפיסה של שלמה? איך? לא, לא, אני מדבר על המקום קודם כל. ירושלים מול בית אל ודן, אחרי זה נדבר על העגל. יפה מאוד. מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו באים ואומרים, אנחנו שלמה, באים ואומרים, המקום הקדוש של ירושלים, מירושלים הקדושה, יורדת, מתפשטת וכו' וכו' בדרגותיה השונות. אבל הבסיס, המרכז, הוא ירושלים. בא ירובעם בן נבט ומציע הצעה אחרת, הפוכה לגמרי. יש מקום אחד קדוש שהוא בקצה הממלכה, בית אל, עיר הגבול עם ממלכת יהודה, ויש מקום קדוש אחר שהוא בקצה הממלכה הצפוני בדן. הממלכה המקודשת, הממלכה שלנו, הממלכה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, היא זאת שתחומה בין שני העגלים. עכשיו אני חוזר לעגלים. עגל אחד, אהרון, איך יכול להיות שמישהו יתפתה לחזור על אותה טעות עוד פעם, וכולם הולכים איתו? יחזקאל, יחזקאל, כן, אין דורשים במעשה מרכבה, אבל במעשה מרכבה ויחזקאל פרק א', למרכבה יש ארבע דמויות, ואלו הם דמות אדם. אני יכול לפתוח את הפסוקים, אבל כולם מכירים. אדם, אריה, שור ונשר. אל תשאלו אותי למה על הדגל של דן יש נשר. בחלק מהגרסאות על הדגל של דן יש נחש, וזה הגיוני, אבל יש היגיון, אם רוצים להשוות את הדגלים למרכבה, להגיד שבדגל של דן יש נשר, אני עוד בסימן שאלה בעניין הזה. אבל אנחנו מדברים על מרכבה, שלמרכבה יש ארבע בסיסים, רגליים, אופנים, מלאכים, חיות, איך שנרצה לקרוא לזה, ויש להם ארבע דמויות, לכל אחת מהם, יש ארבע דמויות, והדמויות הם המלך באנשים, אם אנחנו מדברים על נפש, דמות אדם, ומלך בחיות, אריה, ומלך בעופות, נשר, ומלך בבהמות, שור. אבל ביחזקאל, יוד, יש גם את המרכבה הקטנה, ובמרכבה הקטנה, יש לנו שינוי מאוד מעניין, ובמחילת כבודכם, מתוך הנחה שלא זוכרים, לא שלא יודעים, אני אקרא את זה שוב, לא שוב. יחזקאל פרק י', וארבעה פנים לאחד, ופני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. מצא את ההבדלים? קרוב שווה שור. אני חוזר חזרה לירושלים, אני ירובה, ירושלים שאין לי. ירושלים קודש הקודשים שאין לי. הארון שאין לי. מאיפה הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל? מבין שני הקרובים. הארון הכהן, אם אני מנתח את הדברים נכון, הארון הכהן טעה בזה שהוא עשה עגל אחד. ולכן אנשים יכולים לבוא ולטעות ולהגיד, הנה או אלה אלוהיך ישראל. אבל ברגע שאני ירובעם עולה על המזבח להקטיר, אני גם כהן. אני קורא לבנים שלי נדב ואביה, אני ירובעם. אני לוקח את העגל הזה ואני מפצל אותו לשני עגלים. שני עגלים זה לא הקדוש ברוך הוא. שני עגלים זה חיקוי, זה מעין, זה דמות של שני הקרובים, ואני לא ממציא את זה, יחזקאל אמר את זה. ואני שם אחד בפינה הזאת של הממלכה, בקצה של הממלכה, ואחד בקצה השני של הממלכה, התמונה שמתקבלת היא שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל מבין שני, שזה בתוך המקדש, שזה בתוך המשכן, שזה מעל הארון, שזה קרובים, אז זה מבין שני הקרובים, כמלוא נימה. אבל כשאני מוציא את זה החוצה, וזה לא קרובים, אלא זה עגלים, ואחד פה ואחד פה, אני מקבל תיקון לטעות. אני אחזיר את כולם, אני אחזיר, המשפט האחרון שלי יהיה שירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל. אבל אני מנסה לחשוב, כן, אחיה רבי יוסי, אף אחיה שילוני טעה וחטא. ירובעם בן נבט לומד תורה עם אחיה השילוני, יורדת אש ומקיפה אותם, וכל חכמי ישראל דומים לפניהם כעשבי השדה. חזל, לא עובד. לא, אני מנסה להבין את ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. בסדר, אז אתה קורא לזה חברת פרסום, אתה קורא לזה חברת... אבל אני לא עובד על חברת פרסומת. אני מנסה כן להבין את ירובעם בן נבט, כשיש לי בכיס את הנבואה של אחיה השילוני. אוקיי, אז אני מבין את זה עקום, אבל אני מבין את זה בסך הכל עקום ממך. זה הכל. אתה מציג את זה כך, חברת פרסומת, אני נותן לירובעם בן נבט קרדיט. רגע, אני מספיק הפרעה אחת, אם אני אתייחס לכל אחד, לא שלא נגיע בשמונה. בסדר, אני יכול להיכנס פה להמון תחומים, אני נשאר כאן. אני רוצה לטעון טענה פשוטה. הכותרת של ירובעם בן נבט היא, אנחנו מחזירים עטרה ליושנה. ירושלים זה המצאה חדשה. בית המקדש, שנים לא התנהל הקדוש ברוך הוא, לא באוהל ולא במשכן, וגם כשהוא היה זה עבר ממקום אחד למקום אחר, ובשלבים מסוימים המשכן היה במקום אחד והארון היה במקום אחר. אז אני חייב לקבל את ירושלים? אני עכשיו, כשאחיה השילוני נביא אמת אומר לי לצאת לדרך, אז אני הולך אחורה. וכשאני הולך אחורה, חברים, תתאפקו רבע שעה, פחות אפילו, 10 דקות. כשאני, ב8 אנחנו יושבים כבר שם, על מקומות שאף אחד לא שמר לנו. אני מציע לחזור חזרה לבית אל, שהיא עיר מקודשת עוד מימי האבות. ואני מקים שם מקדש אחד. לעגל שווה כרוב שלא עומד כטעותו של אהרון לבד, אלא במקביל לו. יש עיר אחרת בשם דן, שגם היא מקודשת מימי קדם. לפחות וירדוף עד דן, ושם משתנה שיטת הלחימה, ושם יש לי עוד עיר, ועל ידי כך אני בא ואני אומר, אנחנו חוזרים חזרה אחורה, אנחנו חוזרים למקדשים המקודשים, אנחנו חוזרים לתפיסות המקודשות, אנחנו לא הולכים לא עם ירושלים החדשה, ולא עם בית המקדש, שזה אתה נבנה לפני 30 שנה. כן, כן. ויעש כהנים מקצות העם אשר לא מבני לוי. כל הסיפור של הכהנים משבט לוי זה המצאה חדשה. נכון שזה היה במדבר, אבל לכתחילה זה לא היה כך. לכתחילה הבחורות היו הכהנים בבית. אז אני מציע לחזור חזרה למה שהיה פעם. כמה זמן לוקח קורס כזה להיות כהן? אני לא יודע. כמה זמן לוקח להחליף את כל המערכת מכהנים לבחורות? אני חושב שזה לוקח 3 שנים. דברי הימים ב' י' א', והכהנים בלבים אשר בכל ישראל התייצבו עליו, זאת אומרת באו אל רחב עם מממלכת ישראל מכל גבוליו, כי יצבו הלבים את מקרשיהם ואחוזתם והלכו ליהודה ולירושלים, כי הזניחם ירובעם ובניו מכהן לאדוני. ויעמד לו ירובעם כהנים לבמות ולסעירים ולעגלים אשר עשה. ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתונים לבבם לבקש את אדוני אלוהי ישראל באו לירושלים לזבוח לאדוני אלוהי אבותיהם. ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים 3, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים 3. אז ייתכן מאוד שהקורס להיות כהן, שהוא לא פתוח לכולם, הוא פתוח לכל השבטים אבל רק לבחורות, לוקח 3 שנים. אחרי 3 שנים אתה יכול להתחיל לתפקד ככהן. ייתכן מאוד שההבנה הזאת היא לא נכונה, אלא לוקח 3 שנים להחליף את כל המערכת. אולי. אבל אנחנו לא סתם ממציאים, אנחנו חוזרים חזרה למה שהיה בהתחלה. ועכשיו הנקודה השלישית, כי עד עכשיו נגענו במקום ונגענו בנפש, עוד לא נגענו בזמן. ויעש ירובעם, פסוק למד ב', ויעש ירובעם חג. בתנ"ך ברוב המקרים חג הוא חג, אבל חג הוא סוכות. ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, ב15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה. זאת אומרת, לפני חודש, בחודש השביעי, היה חג הסוכות ביהודה. עכשיו, חודש אחרי, החודש השמיני, אני קובע חג, כמו ביהודה, עם כל ההלכות ועם כל מה שקורה מסביב. ויעלה למזבח, כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה, ובבית אל כהני הבמות אשר עשה. עכשיו פה, כמובן נשאלת שאלה עצומה. היעלה על הדעת שיבוא איזשהו מלך, ירובעם בן נבט, עם כל המערכת שהוא בונה, שהוא בונה, עם אחיה השילוני, עם מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, חברת פרסומת, ידפוק על השולחן ויגיד, חברים יקרים, בחודש הקודם, בחודש השביעי, או עכשיו אנחנו בראש חודש תשרי נגיד, ב-15 לחודש אין חג. את החג הזה אנחנו נעשה בחשוון. תתוו בחשוון. מר חשוון, מרח שמן, איזה תרצו. שמישהו ילך איתו, שלא ישאלו שאלות. ופה חברים יקרים, אני רוצה לשים חידוש אחד שמגיע למעשה משני כיוונים. כיוון אחד הוא רש"י. רש"י כאן על הפסוקים האלה בא ואומר, תכף אני אראה בדיוק על איזה מילים הוא אומר את זה, ירח האסיף דרש להם ובו ראוי החג להיות. אמצע אדר, השבוע האחרון של אדר, אני יוצא לשדה ואני בודק את מצב השעורים, הם עדיין לא אביב, הם עוד לא הבשילו מספיק, ויש עליי ציווי, שמור את חודש האביב. מה אני עושה? אני לא עושה את זה לבד דרך אגב, אני מקבץ את כולם ואז אני מביא את ה... לא חברת פרסומת, אלא את השלוחים הרשמיים של בית הדין. אני מעבר את השנה. למה אני מעבר את השנה? כי הכתוב אומר לי, שמור את חודש האביב. סימן שאלה דרך אגב, ואם אני מעבר את זה רק בסוף הדר, סימן שאלה גדול, חזקיהו, עיבר את זה בניסן בניסן, האם אני יכול לחזות את זה כבר חצי שנה קודם ולעבר את השנה? לא יודע, אולי. כך אנחנו נוהגים עד היום. אומר רש"י, חג האסיף דרש להם. מתי סוכות צריך להיות? לא כתוב שמור, נכון. אבל סוכות נקרא חג האסיף. אבל אם עכשיו עוד לא אסיף, והאסיף יהיה רק בעוד חודש, מה אנחנו עושים? אנחנו מעברים את השנה. מתי? מתי? אלול. בשבוע האחרון של אלול, אנחנו בודקים, אנחנו רואים, אנחנו מסובבים, האסיף עוד לא הגיע, אנחנו דוחים, ואז אנחנו מגיעים למצב של החודש שמיד אחרי אלול הוא החודש השביעי שם ביהודה, אצלנו הוא חודש נוסף, תקראו לו באיזה שם שאתם רוצים. החודש שהתורה מתכוונת לעשות את חג הסוכות, החודש השביעי, יהיה רק בעוד חודש. אתם ביהודה תקראו לזה החודש השמיני, ולכן כתוב בחודש השמיני. אומר רש"י, ירח האסיף דרש להם ובו ראוי החג להיות. חברים יקרים, מי שהביא את הרעיון הזה בגדול, למרות שרש"י זה כבר 1,000 שנה, זה רב ראובן מרגליות. הרב ראובן מרגליות, מילה אחת קטנה, היה מנהל ספריית רמב"ם. כשאבא כותב עליו איזשהו מאמר, הוא מחתיר את המאמר בכותרת, עד איכן חוכמתו של אדם מגעת, עד איכן שספריו מגיעים. הרב אדרי שנים אמר, אדם צריך בסך הכל 1,000 ספרים, 100 ספרים, אבל הוא צריך לעבור על איזה 10,000 או 100,000, בשביל לדעת איזה 100. אומר רב ראובן מרגליות, רב ראובן מרגליות היה לו גיס, ולזוג הזה ולזוג הזה לא היו ילדים. וכל שבת אחרי הצהריים רב ראובן מרגליות בא לגיסו, הנשים היו יושבות בנפרד, הגברים היו יושבים ליד השולחן בסלון, מתחילים את השיחה באיפה שהספר היה פתוח, אבא שלי ואח שלו ועוד איזה 2-3 למדו כל יום אחרי הצהריים אצל הגיס, ואז הם היו שם גם בשבת אחר הצהריים, ואז היה מגיע רב ראובן מרגליות, שבת שלום, שבת שלום, וכו' וכו'. איפה אתם אוחזים? פה. ומפה זה היה ממשיך, והם היו הולכים למנחה מעריב, כשהספרים עברו להם את הראש. אבא אומר שעיקרי תורתו זה משיחות החולין של שני החברים האלה. אומר רב רובן מרגליות, בואו לפסוק האחרון. הפסוק האחרון אומר, ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו. לא חג. אם מישהו היה אומר חג בתתווה וחשבן, אף אחד לא היה הולך איתו. אבל אם אני לומד את הפסוקים ואני אומר, שמור את חודש האביב ואני מעבר שנה, אם המנגינה דרך חג, שמור את חודש האביב ואני מעבר שנה, חג האסיף בצאת השנה וכו', וזה לא אסיף, אז אנחנו צריכים לעבר שנה, ואנחנו מעברים שנה, אז החודש הקרוב אנחנו נקרא לו איך שנקרא לו, אבל החודש הבא יהיה החודש השביעי. זה מה שהוא עושה. על הדרשה האדירה הזאת לדעתי של רש"י, שנותן את זה כדרכו בשורה, ושל רב רובן מרגליות, שנצרח לשני עמודים וחצי, יש לו ספר כזה דק שנקרא המקרא והמסורה, לדעתי משקלו בזהב, משקלו בזהב, ושם הוא מדבר על זה, ועל ידי כך אנחנו מגיעים למצב שהוא לא ממציא חג, הוא בונה את כל הבניין אחרת ממה שאנחנו בונים, ועל ידי כך אנחנו מגיעים למצב שבממלכת יהודה קוראים לזה החודש השביעי, החודש השמיני, בממלכת ישראל קוראים לזה החודש השביעי. אבל בגדול, מה שהרווחתי אני, ירובעם בן נבט, שאני מחזיר עטרה ליושנה, אנחנו חוזרים לערים המקודשות של פעם, ולא להמצאה החדשה הזאת, לבית אל ודן, אנחנו מתקנים את החטא של עגל אחד של אהרון, על ידי זה שאנחנו עושים שני עגלים, ואנחנו שמים אותם בשתי ערים כאלה, זה בעניין המקום, בעניין הנפש, אנחנו חוזרים חזרה לבחורות, ואנחנו פותחים את זה לכולם, לוקח כמה שלוקח, ובסופו של דבר, הכהנים הם לא משבט לוי, אלא מה שהיה בהתחלה, ואנחנו מתקנים, או אנחנו מציבים אלטרנטיבה בזמן. ופה אני מכניס חידוש קטן שלי, על גבי הענקים האלה שהזכרתי קודם. אני חושב שברגע שירובעם בן נבט מעבר את השנה, אז באותה שנה הוא מצמיד את הלוחות. זאת אומרת, בשנה הבאה יעברו ביהודה, נעבר גם אנחנו. בשנה הבאה לא יעברו ביהודה, גם אנחנו לא נעבר. כי אם אתה מעבר רק שנה, בשנה הבאה העסק יכול עוד פעם להתאחד. אבל ברגע שאני מעבר, מצמיד את הלוחות, אנשי שבט יהודה והשבט הנוסף שיש לו, שני השבטים יכולים ללכת לירושלים. אנחנו, בממלכת ישראל, אנחנו הולכים לפי הזמן הנכון, לפי הזמן המדויק. מי שרוצה לבדוק את זה עד הסוף, יגלה את חזקיהו. מה הבעיה של חזקיהו? בעיה של מקום ובעיה של זמן. אנשים לא מגיעים לירושלים, וגם אם הם יגיעו לירושלים, הם יגיעו לירושלים חודש קדימה. אני חושב, אתה יכול להגיד חברת פרסומת, אני חושב שחזקיהו מגיע לאיזשהו הסכם, חזקיהו מלך יהודה, או עם המנהיג של ממלכת ישראל בשלהי ימיה, הושע בן אלה, או עם מי שנשאר שם, אני נותן לכם את הזמן, תנו לי את המקום. זאת אומרת, כל האנשים שממלכת ישראל תבואו לירושלים, אבל לא בתאריך שלנו, אנחנו נלך איתכם ואנחנו נעבר את השנה. ולכן הוא עושה פסח בחודש השני, ולא הודו לו. שורה תחתונה, התמונה שמתקבלת כאן, איך שאני מסביר את זה. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים כאלה שבאות ואומרות, ירובעם בן נבט קיבל מנדט מהקדוש ברוך הוא להנהיג את רובו של עם ישראל על בסיס התורה בלי ירושלים והמקדש, ואני מנסה להבין את ירובעם איך הוא הולך, התמונה שמתקבלת לי, שמתקבלת, זה שהוא מזהה שיש לו כמלך של ממלכה חדשה שלוש בעיות בשלושת התחומים האלה, והוא מציע פתרונות לדעתי יפהפיים. הם לא מקובלים, לא עלינו ולא על הקדוש ברוך הוא וחטא והחטיא, אבל בסופו של דבר הוא מציע הצעות שיש להם על מה לעמוד. אולי רק עוד נקודה קטנה אחת. כשאנחנו מעברים את השנה ואנחנו דוחים את הסיפור קדימה, אתמול נסעתי לשכם, היו לי כמה דברים שם באיזה אחד הכפרים ליד שכם, ואחרי זה חזרתי לחטיבת עציון. אתה רואה בעיניים שבאזור הזה של ממלכת יהודה כמעט כבר גמרו לקצור הכל. אתה מגיע לאזור של בנימין, מי שרוצה יכול להכניס את זה לממד הרעיוני, בנימין הולך עם יהודה או בנימין הולך עם יוסף. הסימן שאלה הזה הוא גם גיאוגרפי והוא גם בארץ, גם בתחום ההיסטורי. בבנימין יש חלקות שהתחילו לקצור, יש חלקות שעוד לא, אחת ליד השנייה. כשאתה עובר את רחלים, אריאל, וממשיך הלאה לאזור שכם, כל החיטה שם עומדת בכמותיה, לא התחילו לקצור בכלל. זאת אומרת, אני ירובעם בן נבט, שאני בא ואני אומר, חברים יקרים, אנחנו חודש אחריהם, זה לא באוויר, זה יושב על קרקע מוצקה כפשוט. וכמובן פה אפשר לפרוס כנפיים בגדול, אני רק זורק את זה בשתי מילים. מי שרוצה לראות אולי, 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 איך נהגו פסח ואיך נהגו סוכות ואולי גם מצוות אחרות בימי בית ראשון, בהבדלים שבין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל, לדעתי, כדאי שיעיין בפסוקים כמובן ובגמרות אצלנו, אבל לקפוץ ויראה מה השומרונים עושים. ואני חושב שהשומרונים משמרים מסורות מימי בית ראשון, בלי שעברו בדרך כל מיני דברים, אבל לא בממלכת יהודה, אלא בממלכת ישראל. ואז אנחנו, בזמן שבית המקדש קיים, עושים זכר לקורבן פסח, והם עושים שחזור. אנחנו עושים סוכות מפסולת גורן ויקב, והם עושים סוכות מארבעת המינים, לפי הגדרתם. אנחנו כותבים מזוזה איך שאנחנו כותבים מזוזה, והם חוקקים את המזוזה באבן על הפתח. ואני חושב שאם אנחנו לוקחים בדברים האלה אחד אחרי השני, אנחנו מגלים את ההבדלים שהבסיס הוא אותו בסיס, התורה היא אותה תורה, ההבדל הגדול הוא הבדל בפירוש. אני לא מקבל את הפיצול משלב מאוחר יותר, אני חושב שהפיצול הוא מימי ירובעם בן נבט, ופה הייתה רק דוגמה קטנה אחת.